אז אנחנו בפרק ב' בנצח ישראל, ואנחנו באמצע מהלך של שאלה ארוכה שהמהר"ל מוביל פה, והיא על סיבת הסיבה לגלות. זאת אומרת, סיבת הגלות היא ריבוי חטאים. לפני חטאינו גלינו מארצנו, לא חטאים פרטיים, אלא מסה קריטית שגורמת לעם ישראל כבר לאבד את כל הזכות שלו להיות בארצו ובמדרגתו הכללית. ואז זה בעצם הסיבה לגלות, וזה מוביל את המהר"ל לשאול, אז איך קורה שעם ישראל כל כך הרבה דורות היה בגלות? זאת אומרת, כל עוד אנחנו לא מספיק ראויים, אנחנו לא חוזרים למדרגתנו השלמה, אבל אנחנו רואים שכל כך הרבה דורות עם ישראל לא היה ראוי למדרגתו השלמה, שזה עצמו מעלה שאלה. כן, כמו שהתחלנו בפרק, שאל מהר"ל, הרי הדומה מוליד את הדומה. כן, זאת אומרת, אנחנו בני אברהם, ישראל ויעקב, זה הגנים האלוקיים הטבועים בתוכנו, בתוכנו כעם, כן? גם כפרט, אבל פרט, דיברנו על זה שפרט יכול להתנתק מהממדים הכלליים שלו, אבל עם שיש לו טבע, אז הטבע הזה אמור להתגלות, ובמרבית העם, גם אם באופן פרטי, פלוני או אלמוני, יכול להתעלש מהגניוס הלאומי, אבל עם זה, יש לו טבע, יש לו אופי, אם יש לו אופי, אז זה אמור להיות טבעי, זה אמור להיות קולח. כן, אז למה במרבית הדורות, אתה לא רואה איפה הדומה מוליד את הדומה, איפה בני אברהם, יצחק ויעקב, למה לא רואים את זה בטבע הלאומי שלנו, את הטוב הזה, את האמונה הזאת, למה כל כך הרבה דורות מסתבכים, רואים על פני דורות התנ"ך, כל כך הרבה דורות של קשיים, של עבודה זרה, של מצבים לאומיים מאוד מאוד מסובכים. אז אומר המהר"ל, זה קשה, איך עם ישראל כל כך קשה לו להוציא לפועל את הטבע שאמור להיות טבעי לו. ואז משם הלכנו לשלב השני ודיברנו על היראה ואהבה. כן, הבאנו את הפסוק של ישעיהו, ידע אשור קונהו וחמור אבוס בעליו. כן, ישעיהו מדבר על עם ישראל, אומר להם, תראו, השור והחמור, הם יש להם ידיעה בבעלים שלהם. דיברנו על זה שהשור והחמור הם ביטוי ליראה ואהבה. למה? כי ידע שור קונהו, שור יש לו את תודעה של מי מעליי, נכון? הוא יודע את מי שמעליו, קונהו, וזה הביטוי הבסיסי של תודעת היראה, כן, ההבנה שיש מישהו מעליי, וכמובן שתודעת היראה בעם ישראל אמורה להיות המפותחת ביותר, לא כמו אצל השור, רק שהיה בא לומר, אפילו שור יש לו איזו תודעה בסיסית של יראה, וחמור אבוס בעליו, הוא יותר יודע, החמור הוא חומרי, כן, אז הוא יודע מי נותן לו, אז מי שנותן לו, אז הוא הולך אחריו, וזה קשור לתודעת אהבה, כן, למי אני קשור, למי אני מחובר. ואישה אומר, ואתם, כן, חסר לכם את שתי המידות הכל כך בסיסיות האלה, ששוב אמורות להיות הטבע היותר בסיסי של עם ישראל. אז אני לא זוכר אם ששם עצרנו באמצע, נכון? זאת אומרת, לא דיברנו על מסכת מכות, נכון? נכון? אז באיפה ביוק עצרנו? באהבה לישראל או בעיינו? אהבה לישראל. אוקיי. בסדר, אז יש לכם, זה בעמוד ח' בהוצאה הזאת, בעמוד ח' למטה. בסדר? בספרים? בספר הזה, זה בעמוד ח' בלמטה מצד ימין. בספרים הרגילים אני יכול להסתכל אם אתם... מישהו מצאתם? אבל ישראל. אפשר להביא את הספר אם צריך ואני אראה. אם לא רוצים, לא מוצאות, אז תביאו את הספר, אני אראה לך. אבל ישראל לא ידע, כן? יש? זו הוצאה אחרת. בסדר? אבל ישראל לא ידע. רוצה לומר שנקראו ישראל, כן, שם ישראל, על שם השררה. תראו, עכשיו בעצם הוא מסביר שהרי סוף הפסוק הוא, איך עוד פעם? ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. אז גם בסוף הפסוק יש שני שמות לעם ישראל, ישראל ועמי, ושוב אמר להסביר את זה, על פי מה שהתחיל להסביר קודם, שזה על שם האהבה והיראה. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. זה לא סתם שהפסוק הוא אומר פה שני ביטויים, ודיברנו על זה שדרכו של המהר"ל לדקדק בכל דבר. זה לא רק מליצי, אלא זה משמעות. אז למה כתוב ישראל לא ידע והיא לא התבונן? אז ישראל רצה לומר שנקראו על שם השררה. שררה זה הגדולה, כן? והיה ראוי להם לדעת, שררה וממשלת הקדוש ברוך הוא, אשר הוא מושל על הכל. כמו שידע השור שהוא מלך את שהוא אדון לו. ואם כל זה לא ידעו דבר זה, להיות ירים מפניו. זאת אומרת, עם ישראל הוא שייך אל השררה, הוא יודע את שלטון השם בעולם, את שררת השם בעולם, שרי אל. הם יודעים שהם השרים של המלך הגדול, של האל הגדול. אז ודאי שהיה בהם אמורה להיות, מה זה כנגד, מידת העירה שהייתה אמורה להיות בהם. כן, שהם שרים לפני המלך. אז זה מצד ישראל. ואמר עמי, השם השני שהקדוש ברוך הוא עם ישראל נקרא פה עמי. זה דווקא לשון קרבה, נכון? עמי. כנגד החמור, שזכר שנקראו עם, על שם שם אומה בלבד, ומזה הצד היה להם לדעת מי הוא מיטיב עמו, שהחמור ידע אבוס בעליו, אבל עמי לא התבונן הטובות שעשיתי עמהם. ועוד אפשר לעשות להם לעתיד. בשביל כך היה ראוי להיות נמשכים אחר השם יתברך בעבותות אהבה, כמו החמור הנמשך אחר אבוס בעליו. עמי פה זה בלשון, העם המיוחד שלי, כן, העם שקדוש הוא ברא כעם ישראל, עם כרובו, אז זה כמובן כנגד מידת אהבה, ישראל כמידת העירה, ועמי כנגד מידת אהבה, אז היה מצופה שיהיה בנו את מידת אהבה לפחות ברמה הבסיסית שלה, כן, כמו שיש ברם בחמור, אבל לעם ישראל היה צריך להיות לאלה ולאלה יותר מזה. אז זה בסדר מצד המשך הפסוק, שזה כנגד אותם שתי מידות. עכשיו מרחיב איזה מהר"ל פה בעוד נקודה. והיינו דאמרין במסכת מכות, מי שנתחייב מלכות, היו מלכים אותו ברצועה של עגל, על שם ידע שור קונהו. כן, הגמרא במסכת מכות אומרת ככה, אדם שמתחייב מלכות, כן, כל מיני עבירות, איסורי לא תעשה שמחייבים מלכות, היו מלכים ברצועה של עגל. למה רצועה של עגל? אז הגמרא אומרת, על שם הפסוק שאנחנו עוסקים בו, של ישעיהו, ידע שור קונהו וחמור ואוס בעלה. אז שור, אז כן, מלכים ברצועה של עגל, שבא מהשור. אבל לכאורה יש פה עוד חיה בפסוק הזה. למה לוקחים דווקא רצועה של שור? נכון? אומר המהר"ל, על פי מה שהסברנו זה מובן, בוא נראה. ולמה לא היו מלכים אותו ברצועה של חמור, על שם וחמור ואוס בעלה, הרי גם חמור יש בפסוק הזה, אבל המלכות, מפני שעבר עליו בתורה, ולא היה בו יראה להכיר את מי שציווה עליו שלא לעשות. והשור מכיר את האדון וירא מפניו, ולכך ילקה ברצועה של עגל. אבל לא שייך שאין מכיר הטובה שיש בלא תעשה, שאין בלא תעשה התשלום שכר טוב, ועיקר השכר הוא על קיום מצוות עשה, כדי מוכח בפרק כמה זה קידושין, על מתניתין, העושה מצווה אחת מטיבים לו. הרי שהכתוב אומר כי דבר פלא, שלא יהיה בישראל הדבר שנמצא בבעלי החיים הטבעיים, שבטבען נמשכים אחר היראה מן האדון ולהכיר אותו. זאת אומרת, למה מלכים דווקא ברצועה של שור? מפתח את זה אמר על עכשיו בעוד נקודה. דיברנו על זה ששני העמדות הבסיסיות שבנפש, שמחברות אותנו לריבונו של עולם, הם מידת היראה ומידת האהבה, וזה כנגד ישראל ועמי. אומר המהר"ל, הם גם כנגד מצוות עשה ומצוות לא תעשה. זאת אומרת, כל שורש מצוות לא תעשה, הם שייכות למידת העירה, כל שורש מצוות עשה שייכות למידת האהבה. כן? זה גם כתוב שלכן גם שתי הדיברות הראשונות, ונרחיב את זה עוד טיפה, שני הדיברות הראשונות ששמענו בהר סיני, מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו, אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוקים אחרים על פניו, הם גם שתי הדיברות של הדיבר של אנוכי השם אלוקיך, זה הדיבר של המצוות עשה, דהיינו של האהבה, אנוכי השם אלוקיך, המלוקיך, האלוקים המיוחד שלך וכו', ולא יהיה לך אלוקים אחרים על פניו, שזה השורש לכל המצוות לא תעשה, כנגד מידת העירה. ולכן זה שתי הדיברות ששמענו ישירות מפי הגבורה, כהטבעה בסיסית של בעצם השורש של הכל. כי האהבה והיראה הם בעצם השורש לכל המצוות שבתורה, לכל המצוות עשה. למה אהבה? כי האהבה היא ביטוי לכל המצוות עשה, שאנחנו אוהבים את השם. אנחנו רוצים לעשות כמה שיותר, כן? ישקן עם משיקות פיו, אז כל מצווה היא כמו חיבור, היא כמו נשיקה, היא כמו... בעל שם אתה אומר מצווה משום צוותא, היא כמו עוד נקודת חיבור לרצון השם ולהופעת כבודו וכו'. אז מצוות העשה היא ביטוי של אהבה. מצד שני, מצוות הלא תעשה, שזה חשוב לראות שזה מצווה, כי יש מצוות לא תעשה, זה חיבור לקדוש ברוך הוא. גם לשמור על לא תעשה זה לא רק להיות בפרווה, להיות באיזה ניוטרה. לא, לא תעשה זה... אם אני ככה עומדת באיזה ניסיון, באיזה קושי, ואני מתגברת, אני מנסיכה לא לעשות, יכול להיות שבדבר הזה אני התרוממתי. זה מצווה. מצווה הכוונה, כמו שאמרנו, זה חיבור, זה עליית מדרגה. מצוות לא תעשה, זה לא, לא תעשה, זה לא רק לא, לא לרדת, כן? אלא מצוות לא תעשה זה מצווה שדרכה אנחנו מביאים את עירתנו כלפי הקדוש ברוך הוא, לא רוצים לפגוע בקדושה האלוקית, בנשמה שבנו, בקדושה האלוקית בעולם. אז לכן בעצם שני המידות האלה שקדוש ברוך הוא הטביע בתוכנו הם בעצם השורשים לכל מצוות התורה. ככה גם בעל התניא קורא להם האבא והאימא של כל המידות, העירה והאבא. כן? כי אחר כך כל המידות הן נולדות מהן. אבל כאילו כשיש קודם כל את החיבור היסודי לקדוש ברוך הוא בצד של העירה והאבא, משם אחר כך כל המידות, ככה בעל התניא קורא להם תולדות של מידת העירה והאבא. תודה רבה. מי שהייתם צריכות פעמיים. אוקיי, אז עד כאן שלב שני בשאלה של המהר"ל, שבעצם מה הוספנו פה? מידת היראה והאהבה, מידות היראה והאהבה אמורות להיות רמות הקשר הבסיסיות ביותר בין האדם לבין בוראו. ושוב השאלה היא, למה אצל עם ישראל זה לא הופיע בכל כך הרבה דורות? או זה מתקשה להופיע, נגיד ככה. בסדר עד כאן? כן. אנחנו שואלים, המהר"ל שואל, למה אנחנו רואים שבכל כך הרבה דורות עם ישראל מתקשה לחשוף בצורה טבעית את הקשר שלו לקדוש ברוך הוא? זה אמור להיות כל כך טבעי, זה אנחנו עם השם, יש לנו גנים כאלה, יש לנו טבע כזה, כן? אז למה מסובך? כן? שאלה גדולה הוא. בסדר? אז אנחנו עדיין לא יודעים להגיע היום לתשובה, אז מי שהייתה בשיעורים של השאלה חייבת להגיע גם לתשובה, אחרת מסתבך. כמובן שהשאלה, המהר"ל מעריך בקריאה עצמה לימוד גדול, זה לא רק שאלה בשביל התשובה, אלא השאלה עצמה היא לימוד פה. המהר"ל מסביר לנו מה זה עם ישראל. עם ישראל זה בני אברהם, יצחק ויעקב, טבועה בהם מידת אהבה ויראה, ועדיין משהו שם תקוע, וזה אנחנו נצטרך לברך. אז עכשיו אנחנו עוברים לשלב הבא. ובפרק כמה דתענית אמר לי רב יצחק, מה הוא דכתיב? כי שתיים רעות עשה עמי. בסדר? אז אנחנו עכשיו עוברים למדרש במסכת תענית. מדרש במסכת תענית. עכשיו רב יצחק בא ודורש פסוק בירמיהו. שואל רב יצחק במדרש, מה הוא דכתיב? כי שתיים רעות עשה עמי. ירמיהו מדבר פה על שתי רעות, שתי עבירות או שני דברים רעים שעם ישראל עשה. ושם כן זה בפרקי התוכחה של ירמיהו. שואל רב יצחק, מה זה הדבר הזה? למה מתכוון ירמיהו כי שתיים רעות עשה עמי? תרתנו דאבי, וכי שתיים היו? 20 ותרתן, שבו כולהו. 22 הוא שכח? זאת אומרת, ירמיהו שם בפרק ב' נותן רשימה של 22 חטאים שעם ישראל עשה בנו. ממש רשימה מאוד מאוד ארוכה. אז עכשיו לא כך ברור הפסוק שאומר, כי שתיים רעות עשה עמי. שתיים רעות, שואל רבי יצחק, אתה בעצמך מונה הרבה יותר רעות. איפה כל 22 רעות שאתה מנית בעצמך? איך זה מסתדר פתאום להגיד כי שתיים רעות עשה עמי? הרבה יותר. אלא אחי אמר רבי יוחנן, ככה הסביר את זה רבי יוחנן, אחת שהיא שקולה כשתיים. זאת אומרת, בין כל העבירות הרבות שעם ישראל עשה בדורות של ירמיהו, הייתה עבירה אחת שהיא חשובה כשתיים. ולכן כי שתיים רעות עשה עמי. יש פה איזו עבירה שהיא בכפילה, כן? עבירה כפולה. שקולה כשתיים. מה זה העבירה הזאת ששקולה כשניים, שהיא החמורה מכולם? ומה הניעו? עבודה זרה. דכתיב, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים, שזה המשיך הפסוק שם. זאת אומרת, עבודה זרה יש בה כפילות. מצד אחד, אותי עזבו מקור מים חיים. הקדוש ברוך הוא נמשל פה למקור מים חיים, למעיין, צלול וטוב, שיכול להרבות, כן? להחיות. עזבנו את המעיין הצלול הזה, את המקור מים חיים הזה, אבל לא רק שעזבנו את המעיין הצלול, לאן הלכנו? לחצוב להם בורות נשברים. הולכים, חפשים כל מיני מים ג'יפה וכל מיני, כן, גבים כאלה מסריחים שנשארו משנה שעברה. זה מה שחיפשתי, כן? מאלה, סתם לעזוב את הקדוש ברוך הוא, אבל לעזוב את הקדוש ברוך הוא לעבודה זרה, עם כל הנוראות השפלות שהיה בעבודה זרה, היו כל השפלויות הכי נוראיות היו בעבודה זרה, כן? מעביר בנו למולך, להרוג את הבנים, והיה עבודה זרה של בעל פאור, שבכלל זה קשור לעשיית צרכים, וכל מיני אקטים של זנות, האקטים הכי שפלים, כאילו. אז כאילו ירמיה אומר, זה כפליים גרוע, כן? גם עזבתם את הקדוש ברוך הוא מקום מים חיים, ולאן הלכתם? לדברים כל כך שפלים, לבירות נשברים האלה, כן? לדברים הנוראים והשפלים האלה. אז העלבון הוא פי שתיים, כן? ולכן הנוראות של עבודה זרה היא כפולה. זה מה שירמיה מתכוון לומר, כי שתיים ראו את הסעם, כן? אותי עזבו, מה, זה עבירה אחת, אבל יש בה כפילה, יש בה כפילות של גריעות. אוקיי, אז עכשיו אנחנו מבינים, ירמיהו מתכוון פה לעבודה זרה, שיש בה כפילות. ממשיך שמה, ממשיכה הגמרא להסביר את, ה, את, ה, את, ה, את המשך הפסוקים שמה, שעוסקים בנוראות של העבודה זרה. אז זה ההמשך של הפסוקים. הוא כתיב, כי עברו ראו איי קיטיים, וראו וקידר, שילחו והתבוננו מאוד. זאת אומרת, איי קיטיים וקידר זה כל מיני מקומות רחוקים כאלה, כאילו כמו שאומרים, תלכו, תבדקו בכל העולם המקומות הכי רחוקים והכי פריפריאליים. תבדקו. האמיר גוי אלוהים והם הלא אלוהים. האם אתם תמצאו עם אחד כזה, מכל העמים הכי רחוקים והכי פרימיטיביים, תמצאו עם אחד שהמיר את האלוהים שלו? שאומר לך, לא, אני לא, אלוהים שלי, נמאס לי ממנו, אני מחליף אותו. לא, זה לא דבר שקורה. כל עם יש לו את האלוהים שלו, הוא הולך איתו. הוא לא מחליף אותו ככה, יום ככה, יום ככה. האמיר גוי אלוהים, והם הלא אלוהים, למרות שהאלוהים שלהם הם לא אלוהים אמיתיים, זה לא אל חי וקיים, ובכל זאת הם דבקים בהם ונאמנים להם. ועמי המיר כבודי בלא יועיל. אומר ירמיהו בשם הקדוש ברוך הוא, כן, את התלונה הנוראית הזאת, כן, עם ישראל המיר את כבודי, את כבוד השם, במה הוא המיר אותו? בלא יועיל, בדברים, באבלים, בעץ ואבן. כן, אז זה כאילו ההמשך של, של התלונה הקשה הזאת על, על, על עבודה זרה. כן, למה אתם עוזבים? את מי אתם עוזבים ולמה אתם עוזבים? עוזבים את הקדוש ברוך הוא, מקור הטוב, מקור המים חיים, המחייב, המרווה, אתם עוזבים בשביל דברים כל כך קטנים ובזויים. אז ממשיכה שם הגמרא ואומרת, לפרש את הפסוקים האלו. תנא, דוגמה לדבר. קוטיים עובדים לאש, וקדרים עובדים למים. כן? זה מה שאמרנו קודם, שיש איי קיטיים ויש קדרים. כל אחד מהם יש לו את העבודה הזרה שלו. אלה עובדים לאש, אלה עובדים למים. ואף על גב, שיודעים שהמים מכבים את האש, לא האמירו אלוהיהם. ועמי אמיר כבודו בלא יועיל. כן? עבודה עבודה זרה האלו, באיזשהו מקום יודעים שהעבודה זרה שהם דבקים בה, היא לא חזות הכל. היא פן מסוים. היא כוח מסוים. והם יודעים שכוחות אחרים לפעמים גם ינצחו אותו. הם יודעים שהמים מחבים את האש. ובכל זאת הם עובדים לאש. זה האלוהים שלהם, אז יש להם איזה דבקות שם. כן? הם לא יחליפו את זה, הם יעלבו מעצם הרעיון שאתה תגיד להם, כן, להביא כמו איזה שחקן, איזה מעודד של איזה קבוצת כדורגל, כבר 50 שנה הוא מעודד את הקבוצה, ואבא שלו וסבא שלו, הוא לא יחליף, כולה קבוצת כדורגל, חביל, לא, מה פתאום, כל הבית שלו בצבע ירוק, כן, נגד הקבוצה, הוא לא זה, והכל אסור להזכיר את כל האויבים של הקבוצת החוזר, חס ושלום, זה... אז הקדוש ברוך הוא, טוב, אם הם דבקים בבלים שלהם ולא מחליפים, אתם, איך זה מסתדר עם העבודה הזרה? כן, זה מדובר פה בתקופת ירמיהו, זה סוף בית ראשון, ממש המצב על הפנים, כן, כל פעם הולכים, לוחמים מכאן ומכאן, כן, בעל כמוש ובעל באור ואשרה ובעלים ועגלים, ומה זה? אומר ירמיהו, איפה אתם? מה נסגר איתכם? אפילו עמים השפלים, יש להם אלוקים אחד, הולכים איתו, אמרנו. עמי, אמיר כבודו בלא יועיל. זה פסוקים קשים, והגמרא ככה עוד יותר אפילו מרחיבה בהם. בסדר, אז עד כאן, שוב, אנחנו תמיד מתחילים עם מדרש, נכון? ואז עכשיו מהר"ל ככה יתחיל יותר ככה להעמיק בזה. אז המדרש בעצם, כן, בא עם הפנייה הזאת של ירמיהו, קודם היינו בישעיהו, נכון? ידע שור קונהו. עכשיו ירמיהו יותר תוקף את עם ישראל בסוגיה של עבודה זו. מבאר אמר, מי הוא עניין זה? כי האדם בוחר לו אלוקות אשר ידמה אשר הוא לחלקו. יש פה יסוד חשוב. מה זה עבודה זרה? לנו עבודה זרה נשמע דבר כזה רחוק ופרימיטיבי. הרבה מהתנ"ך עוסק בזה, נכון, בהתמודדות הזאת שקשה לנו להבין אותה. מר"ל ככה קצת מבאר לנו את זה. הוא אומר כך, האדם בוחר לו אלוקות אשר ידמה אשר הוא לחלקו. כי יש אומה אשר חושבת בדעתה שהיא לחלק האש. ולכך כל אומה בחרה לאלוקות כפי אשר במחשבתה אשר היא לחלקו. ואף כי יודעים כי יש כוח יותר חשוב שגובר על הכוח אשר הוא לחלק שלו. וסוף סוף כאשר במחשבתם שהם לחלק אותו כוח, אין ממירים אותו. ישראל, שהם לחלק השם יתברך, אשר אמר הכתוב בכמה מקומות, הוא יתברך מושל על כל, והמירו את כבודו ולא יועיל, אשר הם אינם לחלקם של ישראל. הרי שתיים רעות, כי אינם רק לחלק השם יתברך, והמירו אותו בלא יועיל. אז בוא נראה, אני מתכוון למערה להגיד לנו פה, דבר מאוד חשוב. לפעמים יש חשיבה שכאילו עבודה זרה זה סוג של תיאולוגיה כזאת, כן, תפיסה דתית כזאת, אלה חושבים שהאש ברא את העולם, וחשבו שהמים ברו את העולם, וחשבו שהפסל הזה, הבודה הזה, זה בכלל לא הסוגיה. הסוגיה היא לא מי ברא את העולם ומי מולך בעולם, זה לא הסוגיה של עבודה זרה. הסוגיה של עבודה זרה היא הרבה יותר נפשית מאשר רוחנית. כן, היא הרבה יותר שייכת אל החיבור הנפשי, מאשר אל תפיסה רוחנית, פילוסופית של מי ברא את העולם, וזה בכלל לא ברובד הזה. כל אומה בוחרת לה אלוקות אשר ידמה אשר הוא לחלקו. מה זה לחלקו? לחלקו זה כמו החיבור שלו, כן, הטבע שלו, מה שקראנו פעם, אני ראינו בגרף, נכון? את המזל שלו. זאת אומרת, כל אומה יש לה איזה סוג של חלק כזה, איזה מזל כזה, טבע כזה. והטבע הזה גורם לה להימשך לאיזה כוח מסוים שיש באנושות, שיש במציאות. והכוח הזה מדבר אליה, הכוח הזה מושך אותה. כי הכוח הזה הוא שייך אל הטבע שלה. האומה שעובדת את האש זה בגלל שהאופי שלה זה אופי של אש. מה זה אופי של אש? אופי של עוצמה כזאת, של ריתחה, של כעס, של אמביציות, של זעם, של תקיפה, של שריפה, של יצריות. כל זה אש, וממילא כשהיא משתאבדת לאש, היא מזינה את האש שבקרבה. זה הסיבה שהיא משתאבדת לאש. האש מזינה אותה, האש מתאימה לה, האש מבטאת אותה. העוצמה של האש, הלהט שלה, השריפה שלה, החום, זה הכל מבטא לאותה אומה את הכוחות האש שנמצאות בתוכה. הכוחות האלה של העוצמות והלהט היצרי והכעסנות והדורסנות. וואה, אני משתעבד לאש, זה מטריף אותי, זה מדהים אותי, זה מעצים את כל העוצמות שלי. זה האלוהים שלי. זה האלוהים שלי, הכוונה, זה בכלל לא מעניין אותי מי ברא את העולם ומה האמת של העולם, מה המגמה של העולם, זה פילוסופי, אני לא פילוסופי. אני מחפש להעצים את עוצמת החיים האדירה שיש בי ולהעליל אותה, להעליל אותה, גם להגדיל אותה פי כמה וכמה, לחבר אותה למקור הרבה יותר גדול, שממילא אני אשתעבד אליו, והוא ירים את העוצמות שלי לכוחות על, לכוחות ככה שנותנים לי אקסטזות אדירות ופורצים את הכוחות שלי מעבר לכוחות הפרט ולכוחות הרגילים הפשוטים. ואני בשביל הכוח הזה יהיה מוכן לעשות כל דבר, דברים הכי משונים, הכי יזויים, דווקא, ולכן דווקא עבודה זר תמיד הייתה מלווה בפריצה של גבולות. כן, פריצה של גבולות ההיגיון והסדר, התרבות, הנימוס, שום דבר, הפוך, כמה שעות פראי, כמה שיותר לא מקובל, כמה שיותר עזוי, ככה אני נותן לכוח שלי להשתחרר מהמקום המסוים, המתוחם, ואז וואו, זה מעליל אותם. אני הופך להיות איזה מתחבר למה שנקרא כוח האש, וכוח האש הופך אותי זה דמוניזציה כזאת, אני מסוגל לכן לעשות הכל, מי יעמוד מולי, כשאני אש כזאת לה ברותחת, כן? וככה כל אומה תחפש את הכוח שנמצא במציאות, מטריף אותה, כן? שמעצים את הכוחות שלה מעבר לגבולות הסטנדרטיים ונותן לה הרבה הרבה עוצמה. והם יודעים שיש כוחות אחרים, אז זה לא קשור אליי. האנגלי הוא לא כוח האש, הוא כוח, לא יודע, כוח המים, זה לא כוח, לא כוח האש, אין לו, כן? יש אנגלים. הדברים האלה, כשאתה מתחיל להבין את זה ככה, אתה מבין שזה בכלל לא משהו פרימיטיבי, כן? הוא חושב שהפסל הזה מבטא לו איזה כוח מסוים שהוא דרכו מתחבר אליו, כן, ומעצים את כוחותיו וגורם לו לעוצמה שהיא מאוד מאוד עצומה שדרכה הוא יופיע בעולם. ממילא, אני אומר בסוגריים, כן, שהדבר הזה הוא קיים עד היום, כן, עבודה זרה, כשאנחנו מקלפים את, את הצד החיצוני שלנו ומבינים על פי המהר"ל מה היא בעצם במהות שלה, אז אנחנו מבינים שגם היום זה אותה שיטה. זאת אומרת, יש כל מיני כוחות, יש כוח של מוזיקה, יש כוח של אומנות, יש כוח של כסף, יש כוח של חברה, של שלטון חברתי, וכל כוח כזה הוא כוח אדיר, אדיר. ואנשים שנמשכים לכוח מסוים, נמשכים אליו, על פי טבעה, מי שהוא מרגיש שהמשיכה למוזיקה היא המשיכה, אז הוא יהיה מוכן להתמסר בשביל מוזיקה, להקריב את חייו של המוזיקה הזאת. מיום הלילה, שאומנים שנמצאים באיזה סטודיו, לפעמים פעם קראתי איזה אומן שמתאר איך שבועות שלמים, בשביל איזו יצירה אחת, איזה שבועות שלמים, הוא בקושי אוכל, הוא שוכב על הרצפה, הוא בהזיות, הוא ממש, כאילו, מה זה, עד הוא מצליח להוציא איזו יצירה מוזיקלית גאונית כזאת שעושה. הוא ממש מתמסר לגמרי, זה טוטליות של התמסרות. כן? גם יכולים להקריב אחרים גם כן. כן, יש סיפורים מזעזעים. אמרתם על צייר, הם... כמו ליד המערל, אבל יש אחד הציירים, מיכאל אנג'לו, שמעתם? מיכאל אנג'לו זה אחד מגדולי ציירי הרנסנס, והיה... יש ציור כזה שהוא צייר ככה, ציור כאילו של ה... של, ה... לא, של הנוצרים, כן, הוא צייר הרבה ציורים של הנצרות, כאילו. אז צייר את ה... את ה... את המוות של האל, אז הוא היה צריך לראות איזה דגם חי, אז הוא פשוט לקח איזה בחור ושם קשר אותו והנה אותו למוות לצייר אותו ככה בצורה ככה חיה. כן, זה גדולי האומנים, כן? עד היום, סמל לתרבות, תרבות המערב. אנשים רשעים, מזומים, אבל כאילו הם... הם תעשו את אליל האומנות, זה ברור שצריך להקריב הכל בשביל הדבר הזה, זה כאילו ממש להקריב את החיים. וזה אליל הכסף, יש אליל הפוליטיקה, יש אליל הכבוד, יש אליל החברה, יש כל מיני כוחות כאלו מאוד מאוד גדולים, כן, ספורט, כן, למה האדם כל כך, הוא לא רק נהנה לראות בטלוויזיה ששחקים כדורגל, הוא צריך לשמוע את האקסטזה ואת האלפים ואת הלהיות שם ולצרוח עם יש איזה... זה מעצים כוחות, זה... ממילא אנחנו פתאום אנחנו מבינים שהסוגיה היא לא... היא לא פחות סוגיה תיאולוגית דתית, היא סוגיה נפשית, כן? שאדם מחפש העצמה עצומה לכוחותיו, וזה חלק מהרצון להיות גדול. כן? הרצון להיות גדול או להרגיש גודל הוא רצון אמיתי באדם. אבל אנחנו מבינים שכשהגודל מתבטא בזה שאתה לוקח כוח שנמצא בך בצורה לא תיאורה, ואתה מעצים את הכוח הזה בצורה אקסטזיונית, פראית, לאן הדבר הזה מגיע, כן? לאיזה תופת זה מגיע. כן.
הבעיה היא כאילו בהתחלה, שזה מגיע מגעבה, או בסוף
שזה יצא בפרנטים? זה... הבעיה בעיקר, כן, בהשתעבדות, עוד נדבר על מה עם ישראל, אבל בהשתעבדות לכוח שבמהותו הוא כלי ולא תוכן. ברגע שאנחנו משתעבדים, לכוח, כן, זה כוח, זה כוח הכסף, או כוח האומנות, או כוח המוזיקה, או לא יודע מה. הכוח בפני עצמו הוא לא כוח מוסרי. הוא כלי שנועד להיות כלי לכוח המוסרי, כן, ואז הוא יכול להיות כלי נהדר. אבל כשהכלי הופך להיות תוכן, אני משתעבד למוזיקה, אני משתעבד לכסף, אני משתעבד למוזיקה וכסף, זה דברים טובים, כשהם משרתים את הטוב. אבל כשהם הופכים להיות עצמם, ואדם בתוכו יש הרבה פראות, הוא לא מנקה את הפראות הזו, הפוך, מעצים אותה על ידי הכוח הזה, אז הכוח, השיעבוד הזה של האדם אל כוח בצורה מוטרפת, בצורה פראית, זה השור של עבודה זרה. לכן עבודה זרה, לכן הבעיה פה היא במיקוד של האדם, כן, ברצון של האדם, כאילו להפוך את הכוחות הפראיים שבו, במקום לתקן ולמתק אותם, להפוך אותם להיות התוכן של חייו.
יש לי שאלה, גם נגיד היום, גם כאילו, היום גם יש איזה סוג של היבט של עבודה זרה היום, נגיד אנשים שהם כאילו, כל העולם שלהם זה עולם החדשה, כל העולם שלהם זה עולם הקולנוע,
נכון.
אולי זה לא מגיע בפועל להתפלל לפסל, כאילו, אבל
נכון.
זה גם... נכון,
בדיוק, ולכן באיזשהו מקום, זה כאילו פשט צורה, זה משהו, זה ברור שזה יותר, גם לא יהיה בזה את הממדים האנטי-מוסריים שהיו בעבודה זרה הקשה. כן, הרב מדבר על זה באורות שכאילו, הוא קורא לזה סיימנו את, את, ה, את המלחמה עם העננים הכבדים של העבודה זרה, עכשיו נשארו לנו העננים הקלים של תרבות המערב, הנצרות והאסלאם, כל מיני העננים יותר, יותר קלים, ברוך השם העולם הולך ונתהר. אבל עדיין פחת מה שהמערב מסביר, שהשורש של העבודה זרה הוא בהחלט עדיין קיים. כן, השורש הזה של השתעבדות לקוחות בצורה פראית ו- ולא מוסרית, עדיין, שעדיין קיים. לכן אני אומר, זה פתאום הופך את הסוגיה של עבודה זרה למאוד מאוד חיה וקיימת בימינו. זה לא איזה משהו היסטורי.
אם אני אמרתי, כאילו, לכאורה, אם מסתכלים
בחוץ על היהדות, יש לזה גם כאילו, אנשים יכולים
להגיד, כאילו, גם ההורים אנחנו מסתכלים, כן, האב של הרב הוא אמר, רצה להתאבד שלו, כאילו, לאלוהים. וגם כאילו
שכן, יש כאן אנשים מסתירות נפש, לקרוא את עצמך, כאילו, אלימות תורה. נכון. מבחוץ,
יש בזה נראה
כמה מבינים. נכון. יש פה, אנחנו גם בעצם מדברים על שיעבוד ועל הערצה ועל השאלה למה משתעבדים, לקוחות, או לשורש האלוקי המוסרי שמעל הכוח. בוא נקרא פה בלשון המהר"ל איך הוא מסביר את זה ואז נסביר, בסדר? איך המהר"ל אומר על עם ישראל? הוא אומר, אז קודם כל אמרנו לגבי האומות הסבר, נכון שיש אומה שחושבת, כל אדם בוחר לו לאלוקות אשר נדמה השם הוא לחלקו. זאת אומרת, האומות יש להם כל אחד איזה חלק, איזה פן מסוים, איזה כוח מסוים שהן תופסות, משתעבדות עליו וזה עבודה זרה. ואז הוא אומר, ואף כי יודעים כי יש כוח יותר חשוב וגובר על, על הכוח אשר הוא לחלקו, בסדר, כמו שאמרנו, זה לא מתחיל מפילוסופיה תיאולוגית, זה מתחיל מחיבור נפשי. ואז כשעובר לדבר על עם ישראל, הוא אומר ככה, בישראל, שם לחלק השם יתברך, כן? כתוב בפסוק חלקי, השם אמר נפשי, כאשר אמר כתוב בכמה מקומות, והוא יתברך מושל על כל, והמירו את כבודו ולא יועיל אשר אינם לחלקם של ישראל. זאת אומרת, אם דיברנו קודם, הגדרנו ככה, שהכוחות, הם בעצם, כל הכוחות שיש במציאות, הן אמורות להיות הבאות, הבאות של מה? הבאות של הטוב, הבאות של המוסר, הבאות של האמת. וכשהעיקר העוצמה, עיקר הגודל תהיה בטוב, אז כל הכוחות יהיו ברכה. כל הכוחות יהיו ברכה. זה נפלא שיש בעולם כסף, זה נפלא שיש בעולם מוזיקה ואומנות, והכוחות האלה נפלאים, הבעיה היא לא בכוחות עצמה. הבעיה היא בזה שהכוחות הופכים להיות עם הפראות שלו, לקדש ולהשתעבד לפראיות של הכוחות. אבל אם אדם מבין, או שעם ישראל יוביל את האדם להבין, ועם ישראל זה הכישרון שלו, הכישרון של עם ישראל זה להשתעבד לא לכוחות הספציפיים, אלא לשורש האלוקי שמעל הכוחות, לטוב, למוסר האלוקי. וכשאדם משתעבד לטוב האלוקי, כן, אז כאן אין חשש, הפוך. כאן הוא בעצם מזכך את כל כוחותיו שרק הטוב האלוקי יהיה בחייו. רק הטוב האלוקי המנגינה יותר, שאליה הוא מתמסר, אליה הוא, אותה הוא, היא מעל הכל. מעל הכל אפילו, וככה דיברת בהקשר, הזכרת את גדת יצחק, אפילו מעל דברים שבמהותם הם טובים, כל הדברים שדיברנו במהותם הם טובים, כי גם כסף במהותו הוא טוב, נכון, וגם פוליטיקה, אבל הנושא של אהבת המשפחה, נדבר על זה בשיעור השני קצת, אבל אני כן פולה שזה בגלל השאלה, אהבת המשפחה היא ודאי דבר טוב, אבל אהבת המשפחה לכשעצמה גם עלולה להיות כוח משחית, אם לא יהיה מעליה מוסר אלוקי. יכול להיות דבר כזה? שאהבת המשפחה תהיה כוח משחית? יש דבר כזה? דוגמאות כאלה? שאהבת המשפחה תהיה כוח משחית. יש דבר כזה? יש, קוראים לזה מאפיה. נכון? מאפיה זה אומר שהמשפחה היא מעל הכל. כן? כולל שמי שצריך אפשר גם להוריד אותו מהכביש. כן? זה נקרא מאפיה. מה הכוונה? אם המשפחתיות אין מעליה את המוסר האלוקי, והיא הופכת להיות הכוח היחיד שיש בעולם, זה לא דבר מוסרי. אז את הכל צריך להרים אל המוסר האלוקי שהוא בשורש הכל. וכשמרימים הכל על המוסר האלוקי שהוא בשורש הכל, אל הטוב האלוקי, הנקי, הטהור, האידיאלי, אז כל הכוחות יכולים לקבל ברכתם, ואז יודעים לתת ערך אמיתי ומוסרי למשפחה ולכסף ולפוליטיקה ולאומנות ולהכל, ואפילו לדברים קטנים, כן, כמו ספורט, וכל דבר יקבל את מקומו, ויותר קורה נכון. וזה מנקה אותנו מעבודה זרה, דהיינו ההשתעבדות אל הכוחות בצורה הפראית שלהם, בצורה הגסה, בצורה הלא מוסרית. כי אנחנו משתעבדים אל השורש של הכוחות, אל הטוב האלוקי. ומשם יורדים על הכוחות, ואז משתמשים בהם ככלי ולא כתוכן. כן, מוצאים על ידם את הטוב האלוקי. הטוב האלוקי מתגלה במשפחה, והטוב האלוקי מתגלה בעולמות הפוליטיקה, בעולמות האמנות, ואז זה נפלא. אז הכל מתמלא בטוב. מה? איך עושים את זה? לא, פה אמרה, לא ייכנס, זה סוגיית חיים, כאילו עושים את זה. כלומר, איך עושים את זה? הייתי אומר בשני שלבים. שלב אחד, זה באמת להבין להבין את הדבר הזה, ולהבין שבעצם קודם כל צריך לבנות את הקשר אל שורש הכוחות לפני שיוצאים אל הכוחות עצמם. כן? זאת אומרת, כמו שדיברנו בשלב הקודם של האהבה והאירה. האהבה והאירה זה בעצם ההיקשרות, התאורה, אל שורש כל הכוחות. כן? אל מקור הכל. אל הטוב האלוקי, למוסר האלוקי. אבל יש לי כוחות שאני בוער בי להוציא אותם אל הפועל. אני רוצה להיות אומן, אני רוצה להיות פוליטיקאי, אני רוצה להיות איש כספים. מצוין. אבל אם אתה תשתעבד לכוח הזה כמו שהוא, זה לא יהיה טוב. אתה תמצא שהוא משחית אותך ואתה משתעבד אליו. לא, קודם כל תשתעבד אל מקור. דהיינו, הצירה השנייה לפני שיוצאים לחיים, הולכים למדרשה. נכון? זאת אומרת, הכוונה להשתעבד קודם כל למקור הכוח. שזה נקודת החיים יותר עמוקה שלנו. כן? ואז כשמתחברים למקור הכוחות, אפשר אחר כך לרדת אל הכוחות ולמצוא, ודאי שאנחנו רוצים בסוף למצוא את שליחותנו, כל אחד בכוח זה נכון שיש לכל אחד את הכוח שהוא לחלקו, דיינו יש לו איזה טבע מסוים, איזה משיכה מסוימת לכיוון, לכוח, לכישרון מסוים, זה מצוין, זה נפלא, נכון? אבל זה צריך להיות כביטוי לטוב האלוקי. קודם כל לבנות את הקישור לטוב האלוקי, ואז מתוך הקישור הזה לרדת ולהוציא את זה לפועל, כל אחד בחלקו ובכוחו. אז אם כן, אומר המהר"ל, אז כל האומות יש להם כישרון לחלק מסוים, הם נדבקים לכוח מסוים בסיטיבות. אבל עם ישראל קיבל כישרון טבעי כזה להיות שייך לטוב האלוקי. זה הכישרון חלקי, השם אמר נפשי. זה החלק שלנו. זה הכישרון שקיבלנו. כישרון רוחני, מהותי כזה, להיות מחוברים אל הטוב האלוקי שהוא שורש כל הכוחות. ודווקא עוד יותר מעציב, השאלה של ירמיהו, אז איך אתם הולכים ל... אתם שקיבלתם שייכות מתנה כזאת להיות שייכים למקור הכוחות, הולכים אחר כך ומחפשים בבורות הנשברים, בכוחות המתונפים, כן, בעבודה זרה הפראית הזו, כל כך לא מתאימה לכם, כל כך לא תאורה ולא אצילית כמו שטבע החיים שקיבלתם. טבע החיים שקיבלתם להשתייך לעדינות הזאת של הטוב האלוקי, למקור של הכוחות, לטוב האלוקי, למוסר האלוקי. כן? במידה מסוימת את צודקת, זאת אומרת, זה כן התקדמות שהם מבינו שלפחות רוחנית, תיאולוגית, מתחילה להיות הבנה, כאילו האמונה באל אחד של הדתות, זה ודאי התקדמות מעבודה זרה שהיא באמת לא עניין אותה בכלל, מה האמת של העולם. פתאום אומר, רגע, בסדר, יש לי את אבל יש גם אמת לעולם ויש גם חוקים, זה מה שנקרא שבע מצוות ונוח. שבע מצוות ונוח זה שמצופות מאומות העולם, זה בעצם, בסדר, יש לכם את עולם הנפש לכם, וזה שזה מעסיק אתכם, וזה רוב העולם שלכם, הנטיות החיים וכישרונות, זה בסדר. אמרו רק שזה יהיה לפחות במסגרת מוסרית רוחנית של הבנה של האמת הגדולה והגלובלית שיש בעולם, ושל גבולות המוסר, כן, שלפחות ייתנו לזה איזושהי הגבלה, כן, איזושהי תיחום מוסרי, שיהיה אפשר לחיות בצורה, כן, של מוסר בסיסי אנושי. מה שיהיה אשר יצובד נוח. ואומות העולם, לפחות כל אדם ישראל להורים אותם למדרגה חדשה, זה מה שנתבע מהם, כן? לא להיות בשיעבוד למקור הכוחות, זה כבר מדרגה שכרגע לאומות העולם פחות שייכת. אבל כן להבין שהשיעבוד הנפשי הזה, אסור לו שיפרוץ את גבולותיו, ואסור לו שיהיה לא מוסרי ושיפגע, ושחייב לקבל איזה מעטפת של שבע איתו ונוח, שמשמרות את התיחום המוסרי שלו. אז נכון, אז זה המקום שאומות העולם, כמו שלנו יש את ה... לפעמים אנחנו מצליחים, זה מה שנקבע מאומות העולם, האם הם מצליחים או לא, חלקם יותר, חלקם פחות, כן? אבל זה האתגר שלהם, זה לפחות כרגע, כן? אז כל אחד מה שנקרא באתגר שלו, וכמובן שזה קשור, ככל שעם ישראל יעשה תפקידו, ממילא גם אומות העולם בעקבותיו. אבל אין ספק שאומות העולם יש התקדמות, מאז העבודה זרה, התקדמות אל הדתות ולעידון המוסרי, שוודאי שהוא התקדם בעולם, אז כן, זה התקדמות גדולה. אנחנו מכוח עם ישראל כל זה. בסדר? טוב, עד כאן. טוב, בוא תהיו.